תראי, בדרך כלל, שניגשים לטקסטים עתיקים, בין אם זה הלכות או פילוסופיה יהודית, הציפייה הבסיסית היא למשהו מאוד מוגדר ונוקשה, כמו איזו משוואה מתמטית. עשה ואל תעשה, שחור ולבן.
כן, כי זה אזור נוחות מוכר כזה. בני אדם כאילו תמיד נוטים לחפש סדר, רוצים שהעולם יהיה מקוטלג יפה בתוך קופסאות ברורות, עם תוויות מוחלטות של טוב ורע.
אוקיי, בוא נפרק את זה. כי ברגע שבאמת מתחילים לצלול פנימה לתוך נבחי הפסיכולוגיה האנושית מבעד לעדשה של הכתבים האלה, כל השחור והלבון הזה, הוא הופך לאוקיינו של מורכבות. המציאות נהיית פתאום הרבה יותר עמוקה ממה שחשבנו.
חד משמעית. משום שזה בדיוק השלב שבו הטקסט הוא מפסיק לתפקד כאיזה ספר חוקים יבש. הוא מתחיל לפעול יותר כמראה, מראה שמשקפת את התנודות הכי עדינות של הנפש שלנו. וזה, זה בעצם מחייב אותנו להתבונן גם על עצמנו.
וזו בדיוק המשימה שלנו בעיון המעמיק הנוכחי. מונח לפנינו פה אוסף פשוט מרתק של כתבים, מתוך נצבים וילך תף פי סמכבב, הרב הלוי. עכשיו, במבט מרפרף, תראי, זה עלול לראות כמו איזו רשימת נושאים אקראית לגמרי. יש פה קצת הלכות שבת, קצת כשרות, פילוסופיה של הנפש, ופרשנות על פרשות השבוע.
כן, זה נראה כמו סלט בהתחלה.
לגמרי. אבל המטלה שלנו כאן היא לחשוף את חוט השני שמחבר את כל המקורות האלה לבסיסף אחד שלם. אנחנו בעצם יוצאים למסע שמתחיל בטבע הפראי של האדם, ממשיך לאופן שבו המוח שלנו מאבד ניסים ואסונות, ומסתיים בסופו של דבר בשאלה איך התפיסות המופשטות האלו מכתיבות את הפעולות הפיזיות והמוסריות הכי קטנות ביום-יום.
אז כדי להכניס אותנו למסגרת המחשבתית הנכונה, תדמיין ברקע הוויזואלית ממש איזו ספרייה עתיקה עם מדיפי עץ עמוסים, כזו שפתאום מתחלפת בהדרגה לנופים היסטוריים סוערים, ואז לרחוב מודרני שוקק מלא הפרעות של היום-יום. כי המטרה פה היא לא רק, אתה יודע, להבין מה כתוב בתיאוריה, אלא להבין למה זה משנה לחיים שלנו עכשיו. איך זה מעצב את החוויה האנושית שלנו?
מדהים. אז בואי נתחיל באמת מהבסיס החיוות הפנימי שלנו. הדיון בספר נפתח בתפיסה של הגאון מווילנה ושל הרמב״ם, לגבי מה שנקרא מידות, או במילים שלנו, תכונות אופי. ויש שם דימוי מאוד מאוד חד.
נכון, הדימוי של הסוס.
בדיוק. הם משווים אדם שניחן במידות רעות לאדם שקיבל לידיו סוס פראי. ולעומתו, מי שנולד עם אופי נוח, כאילו משולל לאדם שזכה בסוס מעולף. עכשיו, ברור שהאדם עם הסוס הפראי יידרש למעמד סיזיפי, להרבה יותר דם מזיע ודמעות, רק כדי להביא את הסוס הזה למצב שאפשר בכלל לרכוב עליו או לשאת עליו מסע.
כן, והאנלוגיה הזו ממחישה שהעבודה על המידות זה לא איזו תוספת נחמדה לחיים, סדנת מודעות עצמית כזו, אלא זה אשכרה מאבק הישרדותי של האדם מול הטבע הבסיסי שלו.
וכאן קופצת לי בראש האנלוגיה מעולם התוכנה. זה כאילו שני מתכנתים מקבלים פרויקט, אוקיי? אחד מקבל קוד נקי, אלגנטי, מושלם, והשני, מקבל קוד ישן שמלא בבאגים. עכשיו, המתכנת השני לא כתב את הבאגים האלה, הוא פשוט קיבל אותם בירושה, ועדיין האחריות לתקן נופלת עליו. וזה מרגיש, כאילו ברמה הכי בסיסית, קצת כמו משחק מחור. יש פה איזה חוסר הגינות, לא? למה שאנשים מסוימים יצטרכו להיאבק כל החיים בכעס או קנאה, רק כדי להגיע לקו הזינוק שאחרים קיבלו בחינם?
תשמע, זו זווית הסתכלות סופר-טבעית. אבל מה שמרתק כאן הוא שהטקסט מציע מהפך מחשבתי בדיוק בנקודה הזו. לפי המקורות, המערכת מעולם לא נועדה לייצר שוויון בנקומת הפתיחה. הפער הזה הוא לא בג, הוא הפיצ'ר.
רגע, הפיצ'ר? המאבק עצמו הוא המטרה?
בדיוק. המטרה היא העבודה עצמה. מביאים שם הסבר עמוק על זה שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד, כי הוא חולק מכבודו לבריאותיו. כלומר, הוא מעניק לנו מהעוצמה והאחריות שלו, כמו למשל עם משה רבנו. השאיפה היא לא לייצר רובוטים שמצייתים לפקודות בעיוורון, אלא שאנחנו נכיר בממשלתו מרצון, מתוך בחירה חופשית ובשמחה. ואת הבחירה האמיתית הזו אפשר להשיג אך ורק דרך המאבק, רק דרך האילוף של אותו סוס פראי.
וואו, זאת אומרת, ההסכמה הפנימית היא התכלית. ואם אנחנו כבר מדברים על איך המאבק הזה מעצב אותנו, יש שם איזה חיבור סיבתי מרתק לנושא של התרת נדרים, שזה בעצם ההרגלים שלנו ביום-יום.
נכון, הטייס האוטומטי שלנו.
בדיוק. הדיון עסק בהלכה שאומרת שאם אדם מבצע מנהג טוב או איזה מעשה חיובי שלוש פעמים ברציפות, והוא לא אמר את המילים בלי נדר, הפעולה הזו היא כבר לא סתם הרגל, היא הופכת לנדר מחייב הלכתית. החיווט במוח הופך פתאום לחוק יבש.
כי הרעיון הוא שפעולות חוזרות הן צורבות מסלול בנפש. אנחנו ממש הופכים להיות מה שאנחנו עושים בעקביות. בגלל המשקל העצום של המסלולים האלה, קיים המנהג של התרת נדרים בערב ראש השנה, כדי להשתחרר מהכבלים הבלתי נראים האלה שיצרנו לעצמנו, ולהיכנס לשנה החדשה נקיים.
והחלק המדהים פה זה שהתרת הנדרים הזו עובדת גם על נדרים שאדם בכלל שכח שהוא קיבל על עצמו. זה בעצם אומר שהאחריות שלנו היא לא רק על מה שאנחנו בוחרים עכשיו במודע, אלא גם על הפעולות האוטומטיות שלנו. אנחנו צריכים לעשות איפוס מערכות להכל.
לגמרי. עכשיו, אם נקשור את זה לתמונה הרחבה, אחרי שמבינים את המורכבות של המנגנון הפנימי הזה, של הסוס הפרה וכוח ההרגל, השלב הבא הוא לשאול איך המנגנון הזה חווה את המציאות החיצונית. וכאן נכנס הפרדוקס של תפיסת הניסים.
או, זה קטע חזק. בפרשת והתחנן מובא הכלל הידוע, אין בעל הנס מכיר בניסו. בנקודת הזמן שבה הנס קורה, כאילו המציאות נשברת, קורה מולך פלא, ואתה עיוור לגמרי. הרב יוסף משאש מביא שם את הדימוי של תערוכה. אם אדם בתערוכה ריקה, הוא רואה את האומנות. אבל אם יש צפיפות, כמו נגיד ביום העצמאות או אירוע המוני, אי אפשר לראות כלום. דוחק, רעש. במצב כזה אתה רק רוצה לצאת משם בשלום.
כן, הצפיפות פשוט לא מאפשרת פרספקטיבה. אי אפשר לראות את התמונה כשאתה דחוס בתוך הפיקסלים.
וכאן זה נהיה באמת מעניין כשמחברים את זה ליציאת מצרים. אנחנו תמיד מדמיינים את קריאת ים סוף כאיזה רגע קסום ואירואי, אבל בתכלס, ים סוער מלפנים, חיות טרף, צבא מצרי חמוש מאחור, רודף אחריהם, בלגן עצום. לפי הכלל של בעל הנס, הם היו אמורים להיות רק בחרדה קיומית.
נכון, פאניקה מוחלטת.
אז כדי שהם יהנו מהנס, המקורות מסבירים שהקדוש ברוך הוא עשה להם נס בתוך נס. כל אחד הרגיש כאילו הוא הולך שם לבד, באווירה רגועה, בתוך תערוכה פרטית משלו. רק ככה הם יכלו להעריך את מה שקרה.
והיצירה של הוואקום הזה היא מה שמוביל לשאלה איך אנחנו אמורים להגיב על העבר. איך מודים על נס? כדי לענות על זה, מובא הפסוק מירמיהו שמדבר על תפילה, שפחי כמים ליבך. והשאלה שעולה היא, למה מים? למה לא שמן או יין?
כן, למה באמת דווקא מים?
כי משקים אחרים הם תמיד משאירים איזה כבות בבקבוק, שכבה דקה שנדבקת. מים לעומת זאת מתרוקנים לחלוטין. המסר כאן הוא שכדי להתפלל על העתיד, האדם צריך קודם כל לרוקן את הלב לחלוטין בהודיה על העבר. אי אפשר למזוג מים נקיים לחוס עם שריות אחורות. ההודיה צריכה להיות טוטלית.
אוקיי, לרוקן את הלב אחרי נס כמו קריאת ים סוף, זה אולי קשה, אבל זה איכשהו מובן. אבל תראי, מה קורה כשהמציאות מאיימת? כשהתערוכה בחוץ היא סיוט? איך מתמודדים עם מה שמוגדר בפרשת וילך כאסתר פנים?
או, שם זה כבר מבחן אחר לגמרי. מובא שם הסיפור על רבי יהושע בן קרחה, שישב עם חברים, ופתאום הם שמעו קול חזק של אלים, עלי שלכת שמתעופפים ברוח. הם היו בטוחים שרודפים אחריהם וברחו. אבל כשהם עצרו והבינו שזה סתם עלה, התגובה שלהם לא הייתה הקלה, הם התחילו לבכות.
לבכות.
בלל עלה.
כן, כי הם הבינו שמתקיים בהם הפסוק של הכללה מהתורה, לברוח כי שאין באמת רודף.
ופה יש את האנלוגיה המבריקה של איזה קט שווא. הרי תחשבי על זה, כשיש תקלה בצופרים, יש זעקה, כולם רצים למקלטת בפאניקה. אחרי כמה דקות אומרים, חברים, זו זעקת שווא, תקלה טכנית. התגובה הרגילה שלנו היא לנשום לרווחה, נכון? שחרור לחץ.
ברור, הנחת רווחה עצומה.
אבל רבי יהושע בן קרחה והחברים שלו לא נרגעו, הם בכו. ולמה בעצם לבכות כשמגלים שאין שום סכנה?
כי הבכי נבע מההבנה העמוקה שיש סיבה מאחורי התקלה. המערכת הפנימית, תחושת הביטחון, מקולקלת. ולכן, חיפוש השורש הוא קריטי. מביאים פה לחיזוק את הסיפור על רבי יהושע בן חנניה.
כשהוא הלך לכלא הרומי?
בדיוק. הוא מגיע לפדות ילד מהכלא הרומי, הילד של אימים נהיה רבי ישמעאל בן אלישע. והרב קורא מבחוץ את הפסוק מי נתן למסיסה יעקב, והילד, מתוך התא, משלים מיד הלא יווה זו חתנו לו.
עכשיו, הגדולה של הילד לא הייתה רק שהוא ידע להשלים את הפסוק, אלא שהוא הבין כבר בגיל כזה את הרובד הפנימי. הוא זיהה מיהו הגורם ומצא את שורש הבעיה.
כן, לא להסתנבר מהתופעה החיצונית.
ממש ככה. וכדי שנהיה מסוגלים לעשות את החשבון נפש הזה ולראות נכון את המציאות, אנחנו צריכים תזכורות. בגלל זה פרשת נצבים תמיד נקראת רגע לפני ראש השנה. יש שם את הסימן של פט-פט באפריקאי, מלשון לפתות או לחתוך. זה בא לחתוך את הזמן, להכין אותנו מראש כדי שלא ניגרר אחרי ההמון בתערוכה.
זה מדהים. אבל בואי ננווט את השיחה שלנו לשלב המעשי, כי הרי ביהדות כל התובנות הפסיכולוגיות והרוחניות האלה הן לא מרחפות באוויר. הן תמיד מקבלות ביטוי פיזי והלכתי ביום-יום.
נכון, הן קובעות גבולות מוסריים וחומריים.
אז בואו נצלול להלכות שרק נראות כמו פרטים טכניים. ניקח למשל את הדוגמה של פיתום אווזים וכבד אווז, סעיף 2240.
כן, ההלכה שמרתקת. היסטורית, הפיתום נעשה לידי דחיסת תירס לבשת של האווז עם צינור. עכשיו, מבחינה הלכתית יבשה, אם הצינור גורם לנקב פיזי בעוף, הוא נהיה טריפה ואסור באכילה. אבל מעבר לבעיה הטכנית המדויקת, יש פה דיון נחשבי עמוק. פוסקים רבים בימינו פשוט נמנעים מלתת לזה הכשר של מהדרין, ויש כאלה שאוסרים את זה לחלוטין.
וואו, באמת? למה?
משום צער בעלי חיים. כלומר, המוסר והאכזריות משפיעים ישירות על הסטטוס של הקדושה והכשרות של המזון. אתה לא יכול לקרוא למשהו מהדרין אם הוא הופק מתוך התעללות. הפגם המוסרי פוסל את החפץ בדיוק כמו נקב פיזי.
זה פשוט מרתק איך המוסר הוא רכיב בתוך ההלכה. וזה לוקח אותנו גם להלכות סוכה, סעיף 2339. מדובר על סוכות לנצח מבד, ואומרים שם שהחומר לא באמת משנה. עץ, פלסטיק, בד זה לא העיקר. מה שחשוב, על פי החזון איש, זה שהדפנות יהיו יציבות ולא יתנפנפו ברוח מצויה, ושהן לא יעלו מעל 3 טפחים מהקרקע. אגב, טפח זה בערך רוחב של אגרוף.
נכון. היציבות הפיזית מול רוח שגרתית משקפת את הצורך ביציבות פנימית מול לחצי היום-יום. ואם נמשיך באותו קו של ביטוי פיזי, תראה את מצוות הביקורים, סעיף 2344.
עם הפירות של שבעת המינים.
בדיוק. יש חובה להביא מפירות שבעת המינים טריים למי שקרוב לירושלים, ויבשים לרחוקים, ביחס של 1:60. אבל הקטע החשוב פה הוא התזמון. ההפרשה של הפרי, נגיד על ידי קשירת חוט, נעשית עוד כשהפרי מחובר לעץ.
רגע, כשהוא עדיין על העץ?
כן, החקלאי לא מחכה לקטוף אותו.
וואו, זה ממש המעשה הפיזי של אותו רעיון פסיכולוגי שדיברנו עליו קודם, לרוקן את הלב כמו מים. לפני שהבן אדם לוקח בעלות ואומר, כוחי ועוצם ידי, הוא עוצר מול העץ ומסמן את זה. הוא עוקר את האגו שלו לפני שהוא אוסף את היבול.
בדיוק כך, הפיכת הכרת הטוב למעשה של ממש. והמודעות הזו קיימת גם בפרטים קטנים, כמו בתפילין סעיף 2345. ההלכה למשה מסיני דורשת שרצועות התפילים יהיו שחורות בצד החיצוני. אבל עולה השאלה, מה קורה אם יש נקודות לבנות קטנות של קילוף? ההכרעה היא שכל עוד המראה הכללי שנקלט בעין הוא שחור, זה קשר בדיעבד.
זאת אומרת שהתפיסה האנושית הכללית, איך שזה נראה לנו בעין, קובעת את הקדושה של החפץ. אבל אם כבר מדברים על איך המודעות שלנו קובעת, יש שם את הדוגמה על דיני כביסה ומוקצה בשבת, סעיף 2348, שהיא פשוט שומטת לסטות בעיניי.
או, בהחלט, דיני מוקצה מדברים על חפצים שאסור לטלטל בשבת. ואם אדם היה לו בגד רטוב מאוד בכניסת שבת, על פניו אי אפשר ללבוש אותו, אז הוא מוקצה. אבל אם האדם יודע שיהיה חם והבגד צפוי להתייבש במהלך השבת, ההלכה אומרת שבעצם הוא לא השיח דעתו ממנו.
כלומר, הכוונה שלו בתוך הראש שלו משנה את הסטטוס הפיזי של הבגד.
בדיוק. הוא יודע שזה יתייבש ולכן מותר לו להוריד אותו מהחבל בשבת. המחשבה הסובייקטיבית שלם ממש משנה את העולם ההלכתי של החפץ, בדיוק כמו שהיא משנה את איך שאנחנו תופסים ניסים או איזה עקות שווה.
מדהים. פשוט מדהים. אז אם אנחנו מסרטטים את כל המסלול שעברנו פה היום, התחלנו בעבודה הסיזיפית של לאלף, את תכונות האופי, אותו סוס פראי שלנו.
כן, משם למדנו שצריך לעצור, לייצר לעצמנו סוג של תערוכה פרטית כדי להצליח באמת להבחין בניסים ולאבד אותם.
נכון. ואז הבנו את החשיבות העצומה של למצוא את שורש הבעיה מאחורי כל מיני תופעות מאיימות או איזה עקות שווה, כדי לא לחיות בחרדה מתמדת.
וראינו שכל המטען התודעתי העצום הזה מתורגם בסוף לגבולות הכי ברורים של מוסר, של יציבות ושל מודעות פיזית ביום-יום שלנו.
אז מה כל זה אומר בעצם? המטרה המרכזית שעולה מכל המקורות האלה היא אחת, להפסיק ללכת על טייס אוטומטי. להפסיק. ויש כאן איזו מחשבה פרובוקטיבית שאני חושב שכדאי לקחת להמשך. הרי ראינו שקשה לאדם להכיר בנס בזמן שהוא מתרחש כי התערוכה צפופה מדי, נכון? וראינו שאנחנו נוטים להגיש איזו הקלה שגויה בזמן הזעקת שווה במקום לשאול שאלות קשות. וזה מעלה באמת שאלה מרתקת לגבי החיים שלנו היום.
בדיוק. השאלה היא כזו. איזו מציאות בחיים שלנו, ממש עכשיו, משהו שאנחנו בטוחים לחלוטין שהוא פשוט שגרתי, בנאלי או חסר חשיבות, עתידה להתגלות לנו בעתיד, במבט לאחון, כרגע ההיסטורי או הכנס הכי גדול שפשוט פספסנו. פספסנו רק בגלל שהיינו עיוורים בתוך הצפיפות והלחץ של ההווה. המשך חשיבה נעימה ועד העיון המעמיק הבא שלנו.